אנחנו יש פה פנים חדשות באו לכאן. אנחנו בעצם קצת באמצע, אז אני אנסה לתת את המסגרת שאני ממשיך. הסדרה עוסקת בהפשטות, אז נתתי הקדמה קצת על מה זאת הפשטה בכלל, הגדרות לוגיות שונות למושג הזה הפשטה, ואחר כך נתנו לעשות בדוגמאות. הדוגמה שבה אנחנו עוסקים עכשיו זה הגדרה של מצוות עשה ומצוות לא תעשה. והקושי היסודי בנושא הזה נובע מכך שכאשר אנחנו בודקים מה ההגדרה של מצוות עשה מול מצוות לא תעשה, אתם תשאלו בן אדם ברחוב, אז הוא יגיד לכם שמצוות עשה זה ציווי שמצפה ממך לעשות משהו, לעשות איזושהי פעולה, ומצוות לא תעשה זה ציווי שמצווה ממך לחדול. מצווה אותך מחדל, לא לעשות משהו. זה איסור לעשות מלאכה בשבת, אז אתה אמור לשבות ממלאכה, זאת לא לעשות משהו. מצווה להניח תפילין זאת מצווה לעשות פעולה כלשהי. זאת אומרת שההנחה הבסיסית היא שמצוות עשה מתקיימת בקום ועשה ומתבטלת בשב ואל תעשה. נכון שב ואל תעשה זה המינוח ההלכתי למחדל. ומצוות לא תעשה ההפך, זאת אומרת היא מתקיימת בשב ואל תעשה והיא מתבטלת בקום עשה. זה בעצם ההבדל. זאת אומרת ההבדל בשאלה איך המצווה מתקיימת מול איך היא מתבטלת. אם היא מתקיימת בקום עשה אז זאת מצוות עשה. אם היא מתבטלת בקום עשה אז המצוות לא תעשה. אבל התפיסה האינטואיטיבית הזאת מאותגרת מהעובדות. זאת אומרת, זה לא עומד במבחן העובדות. כי אנחנו מכירים כל מיני מצוות שמוגדרות כמצוות לא תעשה, אבל הן מטפות מאיתנו לעשות משהו. למשל, מצוות לא תעמוד על דם רעך. זאת מצוות לא תעשה. אבל מה היא מטילה עליי? איזה חובה היא מטילה עליי? היא מטילה עליי חובת עשייה. אם אני רואה בן אדם מהטובע בנהר, מה שאני אמור לעשות זה ללכת ולהטיל אותו. זאת אומרת, לעשות פעולת הצלה. אם אני לא אעשה את זה, אז עברתי על מצוות לא תעשה. נכון? אני צריך לעשות משהו. איך מצוות לא תעשה מצווה עליי עשייה. מצוות לא תעשה אמורה לצוות עליי מחדל, לא עשייה. אותו דבר הצד ההפוך. יש מצוות עשה שמצוות עליי מחדל. למשל, מצווה לשבות בשבת, או להתענות ביום כיפור. ומצוות, יש גם מצוות לא תעשה, אבל יש גם מצוות עשה. המצוות העשה הזאת אומרת לי לא לאכול ביום כיפור, או לא לעשות מלאכה בשבת. זאת אומרת, זאת מצוות עשה שמטילה עליי חובה לחדול. לא חובה לעשות, אלא חובה לחדול. אז באיזה מובן זה מצוות עשה? ובאיזה מובן מצוות לא תעשה, לא תעמוד על דם רעך עם מצוות לא תעשה, ומצוות השביתה בשבת היא מצוות עשה. זאת הייתה בעצם השאלה. אמרתי ש... ארון שמש, חוקר תלמוד מבר אילן, נפטר בגיל
תרבית,
כן, הרבה זמן, והוא כתב פעם מאמר על העניין הזה בתרבית, שם הוא כן שבדורות, בסוגיות הקדומות יותר, החכמים הקדומים יותר בתקופה התלמודית, בקורפוס התלמודי, אז בסוגיות הקדומות יותר ההגדרה באמת היא הגדרה ביצועית. אז מצוות עשה ולא תעשה מוגדרות לפי האופן שבו אנחנו מקיימים או מבטלים אותן. אבל ככל שהדורות עוברים, ההגדרה מתחילה להיות מה שהוא קרא לשונית. זאת אומרת, ההגדרה של מצוות עשה ומצוות לא תעשה לא נקבעת לפי השאלה אם זה מטיל עליי עשייה או מטיל עליי חובה לחדול, אלא זה נקבע לפי השאלה איך התורה מנסחת את זה. אז למשל, לא תעמוד על דם רעך, זה ציווי שמצווה עליי לעשות משהו, לכאורה זה מצוות עשה. אבל הניסוח של התורה הוא ניסוח כמו לא תעשה, לא תעמוד על דם רעך, נכון? אז כיוון שהניסוח הוא ניסוח פסיבי, ניסוח שלילי, ניסוח שאומר לך אל תעשה משהו, אז זאת מוגדרת כמצוות לא תעשה. למרות שזה רק ניסוח. כי בפועל המצווה מטילה עליי עשייה. אותו דבר שביתה בשבת, אותו דבר קצת הפוך. שביתה בשבת, אז המצווה בשביעי תשבות, כשאני תמיד תעשה מלאכה, הוא ביום השביעי תשבות. המצווה מנוסחת כמצוות עשה. עשייה זאת אומרת לעשות משהו, לשבות. אבל זה לא, אין שם את המילה לא. כן, בגמרא כתוב שבשביל להגדיר מצוות לא תעשה צריך הישמר, פן ועל, ולא. אבל צריך איזושהי מילת שלילה בשביל להגדיר ציווי כמצוות לא תעשה. אין מילה לה. בשביל תשבות. אבל החובה לשבות משמעותה בעצם לא לעשות מלאכה. אז זאת מצוות עשה שמטילה עליי חובה לחתול, לא חובה לעשות. למה זה מוגדר כמצוות עשה? זאת אומרת, ארון שמש, בגלל הניסוח של התורה. נכון שברמה הביצועית, הפרקטית, זה בעצם מטיל עליי חובה לחתול, אבל בניסוח של התורה זה ניסוח אקטיבי, זה ניסוח שאומר לי תעשה משהו, תשבות. זה לא ניסוח שאוסר עליי משהו, שאומר לי לא לעשות משהו. כיוון שכך זה מוגדר כמצוות עשה. ואז אמרתי קשה לקבל את ההבחנה הזאת כשורה תחתונה. ההבחנה הזאת היא נכונה ברמת התיאור של העובדות. אבל קשה לקבל את זה כשורה תחתונה כי כל רביל, נקודת היסוד זה הניסוח של התורה. כי השאלה למה התורה כבר נצחת את המצווה. למה התורה מנסחת ובשביעית תשבות ולא מסתפקת ולא תעשה כל מלאכה? אז צריך להיות איזשהו מאפיין או איזשהו סוג רצון מסוים של התורה שמתנסח בשפה של מצוות עשה, ולכן נבחר הניסוח הזה.
מה זה משנה?
אה?
מה זה משנה אם זה מוגדר עשה או לא תעשה?
אז יש לזה הרבה השלכות. למשל, המצוות עשה, קודם כל עשה דוחה לא תעשה למשל. יש כללים. מצוות עשה, אתה צריך להוציא עד חומש מממונך כדי לקיים אותה. מצוות לא תעשה, אתה צריך להוציא את כל מממונך כדי לא להיכשל בה. כבוד הבריאות דוחה רק מצוות בשבע אל תעשה, לא בקום הזה. זה רק מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה. יש כל מיני הגדרות, חכמים מוכרים דבר מן התורה, רק בשבע אל תעשה, לא בקום הזה. זה יכול לבטל מצוות עשה, אבל לא לעקור, להפיר מצוות לא תעשה. יש הרבה השלכות, אבל אלה השלכות, ואמרתי את זה בפעם הקודמת, כשאני שאלתי כמה שאלות מן הסוג הזה, אז הרבה פעמים קיבלתי תשובה דרך ההשלכות. טוב, מה ההבדל בין עשה לא תעשה? שעל זה לא מאמישים, ועל זה כן. מצוות עשה אין עונש, מצוות לא תעשה יש עונש. או חומש ממונחה, וכל ממונחה, או כל ההבדלים שאמרתי קודם. זה כמובן לא תשובה. כולל את השלכות של ההבדל. אני שואל מה ההבדל? למה פה מאמישים ופה לא מאמישים? כשאתה מבין את ההשלכות ההלכתיות, זה לא תחליף לשאלה מה באמת ההבדל. צריך להיות איזשהו הבדל שבגללו נותרות כל ההשלכות ההלכתיות האלה. שבגללו במצוות עשה לא מאמישים, במצוות לא תעשה כן מאמישים, שבגללו המצוות לא תעשה צריך להוציא רק את חומש וממונים כדי לא להיכשל, אבל במצוות לא תעשה צריך להוציא את כל ממונים. שבגללו חכמים יכולים לעקור דבר מן התורה במצוות עשה, אבל לא במצוות לא תעשה. זאת אומרת, כל אלה הן השלכות של הבדל. אני שואל, מהו ההבדל? מה בעצם מגדיר מצווה להיות מצוות עשה או מצוות לא תעשה? מה התורה בעצם מתכוונת? מה ההבדל בין כשהתורה אומרת לי תשבות בשבת, לבין שהיא אומרת לי אל תעשה מלאכה בשבת? היא אומרת לי אותו דבר, פעם בניסוח פסיבי ופעם בניסוח אקטיבי. מה זה משנה? למה היא בחרה בניסוח כזה או בניסוח כזה? כנראה שמאחורי זה אמור להיות איזשהו שיקול, איזשהו הבדל מסוים. למה הוא ההבדל הזה?
אבל יש מצוות, למשל מדבר שקר תרחק, שמצד אחד
זה נשמע,
המצד שני יש לא תשקרו.
מה?
יש מצד שני לא תשקרו, זה מצד לא תעשה. זאת אומרת, באותה...
זה לא עולה, זה לא עושה קילומונים את זה, אבל הניסוח של הראשון זה לא ושל השני זה עושה. אוקיי? בכל אופן, אז השאלה מה עומד מאחורי ההגדרות של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, כאשר אחת האינדיקציות לזה שהסברנו את זה נכון, תהיה האם אנחנו נצליח להבין את ההשלכות ההלכתיות של ההבדל הזה. אם זה יסביר לי את כל ההשלכות ההלכתיות שהבאתי, זאת אינדיקציה לזה שההבדל הזה הוא הבדל נכון. אז אמרתי בסופו של דבר, שורה תחתונה הקודמת אמרתי, שאני חושב שההבדל הוא בשאלה, מה בעצם התורה מתכוונת לומר לי. מצוות עשה זה מצווה שבה התורה מצביעה על מצב חיובי. למשל, כשהתורה אומרת לי, תניח תפילין, התורה אומרת לי, מצב שבו אתה עם תפילין הוא מצב חיובי. להיות בלי תפילין זה לא להימצא במצב החיובי שהתורה רוצה שאני אמצא. אם התורה הייתה אוסרת עליי להיות בלי תפילין, אז זאת הצבעה על מצב שלילי, זה לא. רב מצביע על מצב שלילי, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, להיות בלי תפילין זה מצב שלילי. ואז זה אומר שאם אני אהיה עם תפילין, אני לא במצב חיובי. אני רק נמנעתי מלהימצא במצב השלילי. זה ההבדל. אני מציע את ההצעה הזאת. ההבדל במשפט עשה ובמשפט לא תעשה, זה בשאלה האם התורה מצביעה על מצב חיובי, זה במשפט עשה, או שהיא מצביעה על מצב שלילי, אז זה במשפט לא תעשה. עכשיו תראו שזה לא חופף להבחנה הביטוי. למשל, כשהתורה אומרת תשבות בשבת, או להתענות ביום כיפור, אז ברמה הביטויית, התורה בעצם אומרת לי לחדול ממשהו, לא לעשות, נכון? למה זאת מצוות עשה, שאלתי? עכשיו התשובה פשוטה. התורה אומרת לי לחדול ממלאכה, לא כי עשיית מלאכה לשלילי, אלא כי השביתה היא מצב חיובי. בשביל להגיד את זה, התורה חייבת להתנסח בשפה של מצוות עשה. כי אם היא הייתה אומרת רק לא לעשות מלאכה, אז הייתי מבין שעשיית מלאכה זה דבר שלילי, אבל שביתה בשבת אין לה ערך של עצמה. זה רק הימנעות מלהימצא במצב השלילי. אוקיי? אז לכן התורה בוחרת בניסוח האקטיבי, בניסוח של מצוות עשה. כי היא רוצה להצביע על מצב חיובי. המצב החיובי הזה יכול להיות מצב שבו אני עושה משהו, אבל זה גם יכול להיות מצב שבו אני לא עושה משהו. שביתה בשבת. שביתה בשבת, המצב החיובי זה מצב שבו אני חודל, אני לא עושה. אבל המצב שבו אני חודל הוא מצב חיובי, לא שהמצב שבו אני עושה הוא שלילי. אוקיי? לכן זה מצוות עשה. אותו דבר ב"לא תעמוד על דם רעך". התורה אומרת "לא תעמוד על דם רעך", אז היא אומרת לי, לא שההגדרה היא פעולה חיובית, זאת אומרת הלכתית, זה לא שההצלה היא פעולה חיובית. אבל ההגדרה היא הלכתית, לא שההצלה היא המצב החיובי, אלא מי שנמנע מלהציל, הוא אדם שלילי, הוא נמצא במצב שלילי. והתורה אומרת לי, אל תימצא במצב השלילי הזה. כדי לא להימצא במצב השלילי הזה, אני צריך לעשות פעולה ולהציל. אבל לא בגלל שהפעולה הזאת יש לה ערך. אין לה ערך. אלא שלעשות את הפעולה הזאת, זה לא להימצא במצב שבו אני לא עושה פעולה. ולכן אני בעצם אמור לעשות את זה. לא בגלל שאני חייב לעשות את הפעולה, אלא כי אסור לי להימצא במצב ללא פעולה. אוקיי? זה בעצם ההגדרה של ההבדל למצוות עשה ומצוות לא תעשה. עכשיו אני רוצה עד כאן פחות או יותר גם לא תעשה. לא תעמוד אדם רעך למשל, אז יש מצוות לא תעשה שבעצם מצווה ממני עשייה להציל. יש מקומות שבהם יש מצוות עשה שמצווה ממני לחדול, להתענות יום כיפור. לא ברור אם יש עמלה או לא, רוב הראשונים אומרים שכן, אבל זה לא מפורש. אבל יש מקומות שבהם ברור שיש גם לב וגם עשה, כמו בשבת. יש גם לב וגם עשה, יש מצווה לשבות ויש איסור לעשות מלאכה. מה זה אומר? למה צריך את שניהם? המצווה לשבות אומרת שהשביתה היא מצב חיובי. האיסור לעשות מלאכה אומר שעשיית המלאכה היא מצב שלילי. ובשבת שני הצדדים נכונים. אז בשבת גם לעשות מלאכה זה דבר שלילי, וגם לשבות ממלאכה זה לא רק לא להימצא במצב שלילי, אלא יש לו גם ערך חיובי. לכן התורה צריכה להגיד לי גם את העשה וגם את הלאו. וזה מסביר למה הרמב"ם כותב בשורש השישי, זה הזכרתי בשיעור הקודם, שכשיש מצוות עשה ומצוות לא תעשה עם תוכן חופף, כמו בשבת, אז אנחנו לא מיישמים את הכלל של השורש התשיעי, אנחנו לא מונים את זה כשתי מצוות, כי זה בתוכו חופף. כשתורה מצווה כמה פעמים לשמור שבת, אנחנו לא מונים את כמה פעמים, אנחנו מונים מצווה אחת. התורה חוזרת כמה פעמים, אבל זה מצווה אחת. אבל אם היא חוזרת פעם אחת בצורה של לאו, ופעם אחת בצורה של עשה, אז זה ימנה כשתי מצוות, ולא ככה.
זה תוכן שונה.
בדיוק. עכשיו, לפי מה שאני אומר עכשיו, זה תוכן שונה, לכן זה נמנה כשתי מצוות. לכאורה נראה שזה אותו דבר, אבל רק לכאורה. למעשה זה תוכן שונה. זה תוכן שונה כי פה מוטל עליי. המצב, אומרים לי תהיה במצב חיובי, ופה אומרים לי אל תהיה במצב שלילי. אני אדגים קצת את ההבדל. מה יקרה, אולי לפני כן, דוגמה נוספת להקשר שבו יש גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה, זה מעקה, זה בית. מצוות המעקה זה מצווה להקים מעקה בבית, למנוע מכשולות, שאנשים לא יקרו, שלא יהיה מצב מסוכן. מצוות הלא תעשה, זה לא תשים דרך מבית זה.
זה עלה.
אוקיי? אז זה אומר שיש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. מה ההבדל ביניהם? מצוות העשה של לעשות מעקה אומרת שעשיית המעקה היא מצב חיובי. מצוות הלא תעשה אומרת שבית בלי מעקה זה מצב שלילי. אוקיי? בשניהם נמצאים שם. עכשיו, מה, נגיד שהיה רק מצווה להקים מעקה, מול רק לב, לא תשים פעמים בבית אלה, לב המצב ללא מעקה. מה היה ההבדל ההלכתי בין שני הדברים האלה? אז ניקח, למשל, אם מישהו בית בכלל, אין לו בית. אז ברור שהוא לא ביטל את מצוות הלא תעשה, נכון? הוא לא עבר על מצוות הלא תעשה, הוא לא הקים מעקה. הוא לא עבר על מצוות הלא תעשה, אין לו בית, אם אין לו בית, הוא לא צריך להקים מעקה. אבל ברור מצד שני שאת מצוות תעשה הוא לא קיים. לא באים אליו בטענות, אבל הוא לא קיים. זה בדיוק ההבדל בין הדרישה לקיים מצוות תעשה לבין הדרישה לא לעבור על מצוות לא תעשה. כשאין לי בית, יש דוגמה מפורסמת בפילוסופיה, פילוסופיה אנליטית, אז מביאים דוגמה ל... נגיד, אתה רוצה להוכיח, אתה אומר שאתה שואל את עצמך האם מלך צרפת הנוכחי הוא שעיר או קרח. אתה רוצה לבדוק, אתה בודק בקבוצת האנשים הסעירים, אתה עושה מיפוי לכל האנשים שיש להם שיער על הראש. אתה בודק שאמר, אתה לא רוצה את מלך צרפת הנוכחי. כנראה שהוא קרח, נכון? לא. אתה בודק בקבוצת הקרחים, גם שם לא תמצא אותו. גם שם הוא לא נמצא. איך זה יכול להיות? או שהוא שעיר או שהוא קרח. אין מלך נוכחי בצרפת, נכון? אז המהפכה לפחות. אוקיי?
איך אתה יכול לקיים לך?
נכון. אין לך צדה, אתה לא... נכון. אני אומר, במצב שבו אין מלך נוכחי לצרפת, לא נכון לומר שאו שהוא קרח או שהוא שעיר, או שאם הוכחתי שהוא לא שעיר, אז ברור שהוא קרח. כי יש מצב אפס, יש מצב שהוא לא מלך שעיר ולא מלך קרח. מה זה המצב הזה? שאין מלך, בכלל. בסדר? אם אין מלך בכלל, אז זה מצב שלישי. לא נכון שהעולם מתחלק לשני מצבים אפשריים, הצלוסים שמוצאים אחד את השני ומכסים את הכל, כי החלוקה שלמה, מה שנקרא. או מלך צרפת הנוכחי קרח, או שהוא שעיר. לא, יש גם מצב שלישי שאין מלך. אוקיי? אותו דבר בהקשר של המעקב, מה שאמרתי קודם. יש מצב שהבית שלך עם מעקה, יש מצב שהבית שלך בלי מעקה. ויש גם מצב שאין לך בית. במצב הזה יהיה הבדל. אם יש לך בית, אז לכאורה לא יהיה הבדל פרקטי. לא יהיה הבדל במצוות עד למצוות הלא. כי מצד שניהם אתה סוף סוף בתכלת, אתה צריך להקים מעקה. אסור לך להשאיר את הבית בלי מעקה. אז שם לא נמצא את ההבדל למצוות הזה ולמצוות הלא תעשה. איפה נמצא את ההבדל? במצב השלישי. במצב שבו אין לי בית בכלל. כי מצד מצוות תעשה, סוף סוף לא קיימתי את מצוות תעשה. אבל מצד המצוות לא תעשה, זה לא נכון שעברתי את מצוות לא תעשה. ממש לא, אוקיי? זה לא שלא עברתי באונס, לא עברתי בכלל, לא פתור של אונס. לא ביטלתי את ה... לא עברתי על הלב הזה. אגב, למשל, אפשר היה לדון, האם יש איזשהו עניין לרדוף, לנסות להשיג בית כדי לקיים את מצוות מעקה. אין לי בית כרגע. אולי בשביל להרוויח את מצוות מעקה, יש איזשהו עניין לנסות להשיג בית.
זה כמו... ציצית.
מי אמר? זה השאלה? מי אמר? א', מי אמר? ב', גם לגבי ציצית יש עניין כזה.
אז מה אומר? השאלה.
אם זה אותו דבר... אתם
יודעים לך בגד של ארבע כנפות.
אם זה אותו דבר, זאת אותה שאלה. כן, אוקיי. אבל אני אומר, בגבי היה אפשר להגיד שיש לך מצווה שיהיה לך בית ושתקים עליו מעקה. אם זה מצווה מותנה, כמו בציצית, אז זאת אותה שאלה.
למה אולי זה לא אותו דבר?
מה? אתה יכול להגיד שיש לך מצווה שיהיה לך בית, פשוט תקים פה מעקה. לא שאם יש לך בית, אז
תקים. לא,
הציצית. יש לך, זה המצווה מותנה. אם יש לך בגלל שעבר כפות...
לא, אבל אמרת, אולי אם זה אותו דבר. מה? זה לא בטוח שזה אותו דבר כמו המעקה.
יכול להיות שבמעקה ההגדרה היא שיהיה לך בית, פשוט תקים פה מעקה, לא שאם יהיה לך בית, תקים פה מעקה. תיאורטית. לא סביר, אבל
תיאורטית
זה יכול להיות.
יש התורה מנסחת כי יקרה כאן ציפור לפניך.
מה?
יש התורה עצמה מנסחת.
נכון, שם באמת זה יותר ברור. אגב, גם שם,
הרב ניסת מרחיב.
הדי המקובלים, מחפשים בכוח סיטואציה של לתות שילוח הקן, כמו שהתורה כותבת במפורש. כי יקרה כאן ציפור לפניך. שם, בניגוד לציצית ובניגוד למעקה, שם כתוב במפורש זאת
מדבר מתנה. שהרב ניסת מרביקר בארץ. חיפשו בשבילו כאן ציפור שקיים את המצווה, אז יחסו נגד עבור, לא צריך לבדוח אחרי המצווה.
לא, השאלה, זה מחלוקת בין המקובלים לפוסקים שלא נוטים אחרי הצבת. אז זה כבר התחיל הרבה לפניו. בכל אופן, התשובה של חברות יאיר, אני אומר, אני מבין, 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 אני מב בכל פעם יש רען על החיולים, זה במשנים, אבל במורה זה ברור לגמרי, זה פשוט סטוד מוחלטת, התפיסה הזאת. אבל מהמקובלים איך שהוא יוצא הדבר הזה, זה ישתקע כשהיא עוד תפיסה למצוות שלו החקיע. בכל אופן, לענייננו, המצב האפס הזה, המצב שהוא לא חיובי ולא שלילי, הוא בעצם יהיה נייר הלקמוס. בסדר? ואחת האינדיקציות זה האם אני צריך לעשות על זה השתדלות, לנסות ולהשיג בית כדי להקים עליו מקל, אם אני נמצא במצב שאין לי בית. בציצית למשל, את הגמרא הרי מספרת שרפקטינה פגשת אליהו הנביא וכו', ואליהו הנביא אומר שבעיד נדריתך מענישים את מי שאין לו ציצית. אין לו בגשר בכנפות, הוא לא צריך אותי ציצית. אבל אם מענישים אותך בעיד נדריתך, אם אין לך בגשר בכנפות. מה זה אומר? למרות שזה מצווה מותנה, אין לך בגשר לא חייב. אבל אם יש לך מצווה כזאת, למה אתה לא רודף אחריה? זה הרי הצביעה לך בעיד נדריתך. תרדוף אחריה, כדי להרוויח עוד מצווה, כנראה שלא אכפת לך מקיום מצוות. לא ביטלת את העשה, אף ביטלת את העשה. אבל יש איזשהו עניין לרדוף אחרי זה. ברור שאין עניין לרדוף אחרי הימנעות מילה. זה לא רלוונטי. אם זה היה מוגדר כלב, נגיד, אל תלך עם בגד של רב הכנפות בלי ציצית, ברור שלא היה שום עניין לשים בגד של רב הכנפות ולשים בו ציצית כדי לא להיות במצב של בגד של רב הכנפות בלי ציצית. אפשר. אפשר
זה
מים.
זה מים.
אז זה נפקמין אחת, אגב, לגבי ציצית, השאלה עוד פשוטה, אפשר לעשות כותב שם, אבל זה כבר פשוטה. שבציצית, זה לא נכון כמו שנגידים בדרך כלל. אלא במקום שבו הסטנדרט הוא ללכת עם חולצה של ארבע כנפות, ואתה בכוונה שם חולצה לא של ארבע כנפות, כדי לא להתחייב בציצית, אז אנשים אותך בהתנדל איתך. אבל אצלנו, כמו שבתקופה שלנו, אף אחד לא הולך עם חולצה של ארבע כנפות. להפך, אנחנו שמים בגד של ארבע כנפות רק כדי להתחייב בציצית. אבל חולצה נורמלית זה לא חולצה של ארבע כנפות. במצב כזה לא נשים גם בין נדריך. אני לובש את החולצה הרגילה. זה הכל, אני לובש חולצה רגילה, ואני לא צריך ציצית. לא יודע, כי ככה נוהגים, ככה רגילים. האמת שאין לו שום סיבה, זה פשוט לא הגיוני לחלוטין. תוספות אומרת, יש הרבה
מפרשים
שאומרים לא ככה,
אני אומר, בסברה
ברור
שפשוט. אבל יש מחלוקת על הציצית, זה חורת הגוף, אתה יודע? יש מחלוקת אם הציצית זה חורת הגוף או...
לא משנה.
חורת הבגד.
לא
תולי. חורת הגוף, זה לא. חורת הבגד, אני רוצה לנובש
אותו, אין חורת הבגד בכלי נסע. בכל אופן, ענייננו, המצב האפס הזה הוא בעצם המצב שיכול להבחין האם זה מצוות עשה או מצוות לא תעשה. בואו, אולי עוד דוגמה, נגיד אם אנחנו נמצאים במצב של ספק, בסדר? או המצב של אונס, אוקיי? מצב של אונס. יש לי אונס, אני לא יכול להקים מקל, יש לי בית בלי מקל, אבל אני אנוס, לא יכול להקים את המקל, בסדר? אז גם פה יכול להיות שיהיה הבדל בין העשה לבין עליו. כי עליו אם אתה אנוס, אז אתה, נכון? הוא מהעונש. כאילו שלא עברת על עליו. אבל ברור שאת מצוות העשה גם אם אתה אנוס, לא קיימת. את הביטול עשה יש לך. עוד פעם, עונש אתה לא תיענש אולי, אבל יש לך ביטול עשה. מה שבלשון הגמרא קוראים לזה, אונס על ארבע מן דעבד.
זה
עשה.
זה עשה בקום אחד שלא נהיה.
נכון, אני אומר, זה לא שאלה של העונש, אלא... בלשון הגמרא זה נקרא אונס על ארבע מן דעבד. אז אם מישהו עושה עבירה באונס, אז זה כאילו שהוא לא, כאילו שהוא לא עשה את העבירה. אבל אם מישהו לא עשה מצווה בגלל שהוא היה אנוס, זה לא נקרא שהוא עשה את המצווה. הוא לא עשה את המצווה, הוא רק לא אשם. אבל זה לא נקרא שהוא עשה את המצווה. קוראים את זה מחלוקת רבי יוחנן ברישלקיש, אבל אני חושב שזה ברור שלא נוכחים ככה.
אבל המילה אנוס, מעצם ההגדרה שלה, היא לפתור אותך ממשהו.
כן.
היא לא להגיע למצב שבו... אתה תקבל...
תראו לב שלגבי האונס, מצוות העשה יותר חמורה, יוצאת יותר חמורה מעליו. מצוות העשה, אם אתה אנוס ולא קיימת אותה, יש לך ביטול עשה. אתה אולי לא אשר, יש לך ביטול עשה. בסדר? אבל בלעב, אם אתה אנוס, אתה קרא כלום. אתה פתור, אתה בסדר. זאת אומרת, כאילו שלא עברת. ואמר לא תעשה דבר. מאיפה זה בא הדבר הזה? אני שזה הזכרתי כן. יש כבר פילוסופים עתיקים דיברו על שני סוגים של שלילה לוגית. באתי את זה, שלילה מעיינת ושלילה מעיינת א', שלילה מנגדת. כן, ההיפוך של של אחד יכול להיות מינוס אחד, יכול להיות אפס. שניהם אנחנו יכולים להיכנס לזה כהיפוך, כמידוש. ואז בעצם מה שיוצא הוא שההפך מאחד, כשאתה מדבר על ההפך מאחד, זה יכול להיות אפס, זה יכול להיות מינוס אחד. תלוי איזה משמעות של ההפך, איזה משמעות אתה משתמש במונח ההפך. אמרתי שקור וחום זה הפכים מהסוג של אחד במינוס אחד. אור וחושך זה הפכים מהסוג של אחד לאפס.
אבל דבר משחור זה לא.
למה? כי אור וחושך, כשתסרפו אותם ביחד, אז התוצאה היא אור. אין קיזוזים בין האור והחושך, נכון? זה כמו אחד ואפס. אחד ואפס תסרפו ביחד, תשארו עם אחד. אבל קור וחום, כשתחברו מים חמים ומים קרים, תרבבו אותם ביחד, יצא חושך. מקזזים אחד את השני. אז זה ערבוב מהסוג של אחד למינוס אחד. אלה הפכים מנגדים, לא הפכים מהעינים. בסדר? מה זה אומר בעצם? שכאשר אנחנו מדברים על שני מצבים הפוכים, אנחנו למעשה צריכים להגדיר טוב טוב איזה סוג של הפך אנחנו מדברים. כשאני אומר שעשה ולא תעשה הם ציוויים הפוכים או ציוויים מנוגדים, השאלה אם אני מתכוון שזה ניגוד כמו אחד לאפס או ניגוד כמו אחד למינוס אחד. מה שאני טוען זה ניגוד כמו אחד למינוס אחד. ולכן ביניהם תמיד יושב מצב האפס שהוא יגדיר את העניין. מצוות תעשה עומד לך תהיה למצב אחד, אמרנו המצב החיובי, כן? לא קיימת את המצוות תעשה הזה, איפה אתה? אתה למצב האפס, נכון? לא עברת עליו. אם עברת עליו, אז אתה למצב מינוס אחד, לא כמו לבטל עשה, אוקיי? לכן יש הבדל בין אם אומרים לך שמצוות תעשה לשבות בשבת, ובין אם בעל, אם אתה עשית מלאכה בשבת, אז אתה למצב האפס, כי לא היית במצב אחד, ואם אומרים לך שיש איסור על עשיית מלאכה בשבת, תעשי הלכה בשבת, אז אתה במצב מינוס אחד, אתה לא במצב אפס. אתה במצב שלילי, או מה שיולית אמרה בפעם הקודמת, שאלה אם זה מתקן או לא פוגן. מה אתה נקרא לעשות? אתה נקרא לתקן זה מצוות עשה, או שאתה נקרא לא לפגוע, זה מצוות לא תעשה. אוקיי?
זה
מה
אתה
יודע?
כשדיברת קודם על עונש, אז אם העונש בעשה, אז בצד הם יותר תקן. זה לא טוב.
זה בעונש,
אבל
לא עושה,
אבל
בצד הזה.
אבל
אם זה בעונש,
אמרת, אתה
פתור,
זה
כאילו שלא עשית,
לא
עשית. כאילו שלא עשית, אתה פתור, הכוונה
פתור,
אני עונש,
זה...
פתור מעונש, אבל זה יותר מזה, לפחות בפיס פיסות רווחות. באחרונים, זה כאילו שלא עשית
כלום. אבל לא, כשאתה אומר, אתה פתור, אתה לא
אומר,
אני פתור מעונש.
מה?
כשאתה אומר, אתה פתור, בעונש,
זה
לא תעשה.
פתור זה פתור מעונש, אבל בעונש... יש הרבה שיטות שאומרות, למה אני פטור מעונש? אני פטור מעונש לא רק בגלל חוסר אשמה. אני פטור מעונש כי בכלל לא עשיתי את העבירה.
לא עשית מעשה שלילי.
לעומת זאת, בעשה, אם אני אנוץ, אף אחד לא אומר שזה מקרה שעשיתי את המצוות עשה. ברור שלא, לא אשם. חוסר האחריות יש גם פה, זה ברור. לא אחראי לזה שלא עשיתי. אבל לא עשיתי. אונסה כמן ולא עבד. זה כן. אבל אונסה לב כמן ועבד. אנחנו לא אומרים שאונס הוא כמו שעשית משהו, אם לא עשית, אם לא עשית באונס. אבל אם לא עשית משהו, אם עשית משהו, עברת עליו באונס, אז זה כמן ולא עבד. זה כאילו שלא עשית. אז אונסה כמן ולא עבד, זה מכוון על כולם. אונסה לב כמן ועבד, זה מחלוקת על זה. זה מחלוקת על זה, כי של ההלכה פסקים של אונסה כמן ולא עבד.
מה אומר חלבי עשה, כמו כהן כהן, איך היה הרבה מגיר את חלבי עשה?
כהן שהוא ביטול עשה, מה קורה?
זאת אומרת, זה לא יתקיים מינוס אחד?
לא, אפס. יהיה על זה עוד, זה במצווה חיובית וקיומית דרך מינוס אחד.
נראה לי מה שלי, כלם משפטית שאורה, הלא תעשה עם העונש, עשית את הלא תעשה, אבל פותרים אותך מעונש, כי את מה שעשית, עשית בעונש.
הם תופסים את הלא תעשה בתור הפעולה הפיזית.
מה?
הם תופסים את הלא תעשה בתור הפעולה הפיזית. ואת הפעולה הפיזית עשיתי, נכון שהייתי חנוס, אבל עשיתי. בדיוק זה מה שאני אומר. העבירה היא לא הפעולה הפיזית. כי הקריטריון שעליו אני מדבר הוא לא הקריטריון הביצועי בין עשה ולא תעשה, זו התפיסה הישנה. שעשה בין עשה ולא תעשה זה הקריטריון הביצועי. ולפי התפיסה הזאת, אם באמת אתה עברת עליו באונס, אז אתה עשית את עליו, אתה רק לא אשם. אבל לפי הקריטריון הלשוני, או מה שאני אומר עכשיו המהותי, לא הביצועי, אז מצב עליו זה להיות במצב שלילי. אם אתה לא, אם עשית את זה באונס, אתה לא במצב השלילי. אתה אומנם עשית את העבירה הפיזית, אבל זה לא נקרא להיות במצב השלילי. אז ממילא זה כאילו שבכלל לא עשית את עליו, לא שאתה פטור מהעונש. הזכרתי בפעם שעברה גם את הוויכוח, היה לי פעם עם אלון הראל, זאת העברית. אני טענתי שאין, שאין ב... אין בחוק מצוות לא תעשה, אין בחוק מצוות עשה, יש רק מצוות לא תעשה. בכלל בחוק משפטיות בעולם. בהלכה יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה, בהלכה משפטית יש רק מצוות לא תעשה. זאת אומרת, מה, יש תשלום מיסים, או שירות בצבא, או דברים מהסוג הזה. מה שאמרתי, לא נכון, זה מצוות לא תעשה, אין מצוות עשה. כי בעצם יש סנקציה בצדה. מצוות לא תעשה, אין עונש. לא עשית את העשה, אז אתה לא תביא, אבל עונש אין, עונש יש על מי שרשע. מי שמעלים מיסים נתפס על פי... בחוק כרשע, מי שמשתמט בשירות צבאי,
זה מצב שלילי.
יהיה לו עונש, זה מצב שלילי. מנסחים, רק זה מצב שלילי שכדי להימלט ממנו צריך לעשות פעולה. זה מקביל ללא תעמוד אדם רעך. שגם שם זה מצוות לא תעשה, שכדי לא להיכשל בה אני צריך לעשות פעולה. עכשיו מי שהולך עם הקריטריון הביצועי, אז הוא כמובן יגדיר את זה כמצוות עשה. אבל בהגדרה ההלכתית, שזאת אומרת דבר היא לא ביצועית, אז שם זה מצוות לא תעשה. בהגדרה הזאת אין בחוק מצוות לא תעשה. אין בחוק מצוות עשה.
מצווה לא להעלים.
החוק לא נותן שכר למי ששלם מיסים או משלם בצבא. אין שכר בחוק, יש רק עונש למי שלא עושה. נכון? אז זה מצוות לא תעשה בהגדרה ההלכתית. לכן...
למרות שמי שמשלם מיסים, אז מסתכלים על ההורים, אוף, אזרח שומר חוק.
זה תחליט, אבל החוק אין מה להגיד על זה. מבחינת החוק, אני חושב, הוא עושה את חובתו, זה ניטרלי לגמרי. לא רואה אותו, אין בחוק בכלל דבר כזה הסתכלות חיובית. אין הסתכלות חיובית, יש הסתכלות אפס, זה האזרח הנורמטיבי. ויש לילי שמגיע לו עונש. זה אין שם מצבים, בחוק אין אחד. יש או אפס או מינוס אחד. ובהלכה יש את שלושת המצבים. יש אחד, אפס ומינוס אחד. עכשיו, בקריטריון הביצועי אין הבדל בין ההלכה לבין החוק. בקריטריון הביצועי יש מצוות שמטילות עליך לעשות, ויש מצוות שאומרות לך לחדול, וגם בהלכה יש וגם בחוק יש. ואם זאת ההגדרה שמבחינה בין עשה לבין לא תעשה, זה קיים גם בהלכה וגם בחוק. אבל אם הקריטריון הוא קריטריון מהותי, לא קריטריון ביצועי, אז בחוק אין את זה.
מי שנסו אותו לכל מצב הוא
יצא ידי מצב, לא? מה אותה? לא, זה אונס כן לקיים את המצווה, לא אונס לא לקיים את המצווה. זה כמו מי שאנסו אותו לא לאכול חזיר. בסדר, ברור. יכול להיות שכפרו פרסיים לאכול מצה, זה נקבע כבר שנה. שם יכול להיות בגלל מצוות שיחות כוונה, יש לך איזושהי בעיה. מבחינת ה... ברור שברמה של הקיום עצמו, נעזוב רגע את ההיבט של הכוונה, זה לא שוקי, הוא אחד מצה.
זה כזה תגיד ש...
אני מדבר תמיד על האונס שאומר לך לעבור על ההלכה. לא אומר שאומר לך לקיים את ההלכה. רק לעבור איך? לעבור על ביטול הסך או על לא? זה הפעם שעשיתי.
חיוב כרת הוא גם לא נקרא סנקציה או ש...
מה עוד פעם?
חיוב כרת. במבטא מצוות...
סנקציה הוא לא סנקציה?
במבטא קומנת את
זה. אין לי מילה וגם השסה. זה גם יום כיפור.
זה לא, זה לפי ההגדרה של
ההוא. לא, זה לא לא. זה עשה. זה עשה שיש עליו כרת. בדרך כלל הסים לא נענשים. אבל יש עשים שעליהם נענשים בקרה. לא בבית דין, אבל בקרה.
מה זה שונה ממה?
מה? עוד פעם?
מתשלום מה? מה זה שונה?
זה שונה בגלל שזה ביטול עשה, ושם זה לאו. אני עוד רגע, אני... זה חוזר לך השאלה. זה עשה קיומי ועשה חיובי, אני אגיע לזה. אז...
לא, זה קיומי ו...
חיובי. אני, אז זה בעצם אני חושב ההבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. אולי אני אדגים את זה בשפה, במישור הלוגי. תראו, יש לנו איזושהי תפיסה, שאנחנו שאלנו את השאלה, אנחנו בעצם הנחנו, ששני הניסוחים הבאים הם ניסוחים שקולים. אם התורה הייתה אומרת לי, תניח תפילין, זה שקול לאמירה, אני לא רוצה שלא תניח תפילין. זה אליו, וזה עשה עם אותו תוכן. בעצם שני הציוויים מצפים שאני אניח תפילין. רק אחד אומר לי תניח, והשני אומר, אני לא רוצה שלא תניח. ואני הנחתי שהם ניסוחים שקולים. כן? עכשיו, מי שקצת יש לו רגישות לוגית, מבין, זה לא שקול. ניסוחים לא שקולים לוגית. כי להגיד, נגיד, למשל, כשאני אומר, אני רוצה שתניח תפילין, אוקיי? מה השלילה של זה? אני רוצה שלא תניח תפילין? לא נכון שאני רוצה שתניח תפילין. זה השלילה. מה ההבדל בין זה לבין אני רוצה שלא תניח? בדיוק ההבדל שאמרתי קודם. אני רוצה שלא תניח, אני דורש ממך לא להיות במצב שאתה מניח. אני לא רוצה שאתה... סליחה, אני דורש ממך להיות במצב שלא תניח. אני לא רוצה שתניח, ואני דורש ממך לא להיות במצב שאתה מניח. זה עשה וזה לא. נכון? והם לא יהיו אחד בשני. זה לא אותו דבר. ולכן אם תשללו את זה עוד פעם, לא תגיעו לאותו דבר. לכן גם השלילה הכפולה לא מצליחה אתכם לאותו מקום. במילים אחרות, כן, אי אפשר להחליף את המקום של רוצה עם שלילה. זה לא קומוטטיבי, שני האופרטורים האלה. זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה לעשות X. אתה יודע? אני רוצה לעשות לא X. אני לא רוצה לעשות לא X. לכאורה את השלילה הכפולה, זה מחזיר אותי לרוצה לעשות X, נכון?
מינוס, מינוס.
זה לא נכון. כי יש רוצה באמצע. אם הייתי אומר רוצה לא, לא לעשות X, זה כן, זה רוצה לעשות X. אבל כשהלא מופיע לפני הרוצה, אז אתה, אי אפשר להחליף את המקום שלהם, של הלא עם הרוצה. זה כמו, אין לכם אולי דוגמה אחרת שיותר, תהיה יותר ברורה בקמתים, כי בלוגיקה יש נושא של קמתים. אז אתם מכירים את פרדוקס השקרן. פרדוקס השקרן מקורו בברית החדשה. יש שם משפט שאומר אותו תושב קרטין, הוא אומר כל תושבי קרטין שקרנים.
גם הוא שקרן.
אז נכון, גם הוא שקרן, אבל אם הוא שקרן, אז זה לא נכון שתושבי קרטין שקרנים, אז הוא דובר אמת, אם הוא דובר אמת, אז הם כן שקרנים, אז הוא שקרן, וזה מעגל, נכון? אז לא, זה לא מעגל. טעות. אין פה שום פרדוקס. למה? אבל הרב אומר כל תושבי קרטין שקרנים, נכון? אז גם הוא שקרן, כי הוא אחד מתושבי קרטין. מה זה אומר שהוא שקרן? שהמשפט כל תושבי קרטין שקרנים
לא
הוא
נכון.
שקרי. מה זה אומר שהוא שקרי? שכולם דוברי אמת? לא, שלא כולם שקרנים. שיש לפחות אחד שדובר אמת. לא הוא, הבן דוד שלו. הוא נשאר שקרן. זה נעצר כאן, אבל הוא לא ממשיכה.
זה למשפחה.
מה?
אם הוא עוד כאן הבן דוד.
אוקיי.
יש לי על מה שאמרת עוד. יש אני רוצה לתת איקס. ויש שלושה דברים כאן. יש אחד אני רוצה לתת איקס. יש אחד אני רוצה לעשות לו איקס. יש אחד אני רוצה לא לעשות איקס. יש אחד אני לא רוצה לעשות איקס. ויש לא
לעשות איקס. לא, תכניסה גם את הלעשות.
כן, כן, אתה
יכולה להכניס עוד יותר. עוד הרבה יותר. אתה שיותר משלושה מצבים. ברור, אני מדבר כרגע, נניח שאין את הפועל של לעשות, רק אתה רוצה.
אז תגיד
ככה. כן, ברור. טוב, בכל אופן, אני רוצה X, אני רוצה לא X, או אני לא רוצה X, בסדר? או לא רוצה לא X. בלי לעשות. אוקיי? מצב. לכן דיברתי על מצב, ולא אכפת אם המצב הזה הוא מצב של עשייה או מצב של חתילה. כי הרי מבחינתנו אמרנו, המישור הביצועי לא מזרק תפקיד. לא אכפת לי אם ה-X שאותו אני רוצה זה X שכרוך בעשייה או זה X שכרוך במחדל. זה מצב X, ולכן העשייה פה לא חשובה למפה שאני מסרטט כאן. אז בעצם הטענה היא, זה בדיוק מה שאני אומר, שיש לנו איזושהי תחושה שלאו זה ההפך מעשה. לא, זה לא ההפך מעשה. יש ביניהם מצב אפס, זה לא ההפך מעשה. זה שני עולמות שלא מדברים אחד עם השני. זה שני דברים לחלוטין שונים. אני לא רוצה שתעשה X, ואני לא רוצה שתעשה לא X, הם שני מעבים. אני רוצה שתעשה X, אני רוצה שתעשה לא X, ושניהם עשים. ואף אחד מהם לא שקול השני, זה ארבעה מצבים שונים. זה עשה שדורש ממך עשייה, זה עשה שדורש ממך חדילה, איסור על עשייה ואיסור על חדילה. ארבעה מצבים שאף אחד מהם לא שקול. אוקיי? שניים מהם זה עשה ושניים זה נעב, וההבדל לא בעשייה מול חדילה, כמו שחושבים בהתחלה, אלא ההבדל הוא בשאלה אם אתה רוצה משהו או שאתה רוצה, או אתה לא רוצה משהו. זה בעצם מצב חיובי, או אתה מצביע על מצב חיובי, או מצביע על מצב שלילי. עכשיו, אני רוצה להראות לכם, אני חושב שהדברים האלה כתובים בצורה כזו או אחרת ברמב"ן. הרמב"ן על פרשת יתרו, בעשרת הדיברות, על המצווה של שבת, הוא דן שם בשאלה מה היחס בין עשה לבין לא תעשה. בסחור, בשמור, בשתי הלוחות, יש מצוות עשה, בשתי לא תעשה, דיברנו על זה. אז הרמב"ן אומר ככה. ואמת הוא גם כן, כי מידת זכור רמזו במצוות עשה. כתבו זכור את המשלת הקשור, ושמור את המשלת הקשור, זה כמו אישמר. אישמר כן
ועשה.
שמור זה לעד והזכור זה עשה. מידת זכור רמזו במצוות עשה. והוא היוצא ממידת האהבה, והוא למידת הרחמים. כי העושה מצוות אדוניו, אהוב לו, ואדוניו מרחם עליו. זאת אומרת, אתה אוהב את האדון, לכן אתה עושה את מה שהוא אומר לך. זה המשמעות של מצוות עשה. ומידת שמור, במצוות לא תעשה. והוא למידת הדין, ויוצא ממידת היראה. כי הנשמר המעשות דבר הרע בעיני אדוניו, ירא אותו, ירא אותו. בסדר? זאת אומרת, אתה, כשאתה ירא ממישהו, אתה לא תעשה דברים שהוא אוסר, אבל אתה לא תעשה דברים שהוא רוצה שאתה תעשה. אם אתה אוהב מישהו, אז אתה גם תעשה דברים שהוא רוצה שאתה תעשה. אתה לא רק תיזהר ממה שהוא מזהיר ממנו. נכון? אז הוא קושר, הוא יוצק עוד תוכן להבדל שעשיתי בין לב לבין עשה. זה מה שההבדל שאני דיברתי עליו. זה בכלל לא קשור לשאלה אם אתה עושה פעולה או שאתה חודל. נכון? זה בכלל לא קשור לשאלה הזאת. זה השאלה מה המצב הנפשי, המנטלי, שמתלווה לקיום או לעבירה. האם אתה מונע מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא, אז אתה עושה את מה שהוא רוצה שאתה תעשה. אם אתה מונע מתוך יראה מהקדוש ברוך הוא, אתה רק נזהר לא לעשות את מה שהוא מזהיר ממנו.
אין
מה
שמקביל לרחמים מצד הבוס?
מה?
הוא שם שם רחמים
בעתן.
לא
יודעת
שיש משהו מקביל לרחמים?
היראה מול אהבה ורחמים מול לדודים, כמובן.
אה.
זאת אומרת, הרחמים וחסד זה מול דין. הוא לא כותב את זה, זה המקבילה. אופן, ועכשיו הוא ממשיך. ולכן מצוות עשה גדולה ממצוות לא תעשה. כמו שהאהבה גדולה מהיראה. כי המקיים ועושה בגופו ובממונו רצון אדוניו, הוא גדול מהמשמר מעשות הרע בעיניו. אם אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אתה יותר גדול מאשר אם אתה רק נזהר לא לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא
עושה. אתה נזהר, אתה מגיע לך לסימן שעושה, אתה
מגיע לך. כן, בדיוק. אתה יותר גדול. ולכך אמרו, ואת יעשה, ודחי לא תעשה. לכן עשה זוכה לא תעשה, כי יעשה יותר גדול. בסדר? ומפני זה, ממשיך הרמב"ן, יהיה העונש במצוות לא תעשה גדול, ועושים בו דין, כגון מלכות ומיטה. כן, יש עונש על, על לא תעשה. ואין עושים בו דין במצוות עשה כלל, אלא גם עובדים, כן, אם אתה רואה, אני משנה כמו נולה וציצית, אני עושה, מלכים אותו, אז לא עונש, זה רק להכריח אותו לעשות. תדע? אז הוא אומר, אין עונש, לכן אין עונש על מצוות עשה, ויש עונש עליו. מה זה הלכן הזה? אמרת שהעשה יותר גדול מהלא תעשה. מה זה הלכן הזה? אז הבנתי, עשה יותר גדול מהלא תעשה, לכן עשה דוחה לא תעשה. הבנתי. אבל פה אתה מביא עכשיו השלכה הפוכה. על עשה לא מאנישים, ועל לא תעשה כן מאנישים. למה זה לכן? זה סותר. אמרת לי שהעשה יותר גדול. אז זה מסביר עשדכן. עשדכן מדומה שבמצוות העשה יש, השאלה אם אתה משווה את הקיום או אתה משווה את הביטול. קיום של מצוות עשה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר הימנעות מלאו. הימנעות מלאו זה מצב האפס. קיום מצוות עשה זה מצב אחד, יותר גבוה, אם אתה מקיים מצוות עשה משל אתה נמנע מלאו. האהבה עדיפה מהירה, רוב מי שעובד מהאהבה, מקיים את רצון השם, יותר טוב ממי שנמנע מלעשות מה שקדוש ברוך הוא עושה. אוקיי? אבל בצד ההפוך, בצד הביטוי, מי שעושה לאו, עובר על לאו, זה הרבה יותר חמור מאשר מי שמבטל עשה. שום סתירה. שני צדדים שאותה מטבע. בגלל שהעשה יותר גבוה, נקרא לזה יותר חשוב, אז ביטולו הוא יותר מינורי. כי ביטולו זה בסך הכל להיות במצב האפס. אבל ביטול שלא תעשה זה להיות במצב מינוס אחד, זה יותר חמור. בהסתכלות השלילית, הביטול של הלא תעשה הרבה יותר גרוע מאשר הביטול של העשה. בהסתכלות החיובי, הקיום של העשה יותר משמעותי מאשר ההימנעות, מילה.
אבל למה
אתה לא תעשה? שאלה הבאה. אז לכן, קודם כל, לכן ברור מה שהרמב"ן אומר, והוא צודק שזה לכן. בגלל שהעשה יותר גדול מלאו, לכן עונשים על הלאו. זאת אומרת, הלאו הוא פחות חמור, אז למה עונשים עליו? לא. בגלל שהעשה יותר גדול מלאו, אז לעבור עליו זה יותר חמור מאשר לבטל עשה. אם אתה לא עושה מעשים הרואיים, אתה לא רשע. יכול להיות יותר, לא ראוי לשבח יוצא דופן. אתה לא גיבור הרואי, אתה לא רשע. ואם אתה לא עושה דברים מינוריים, אז אתה. היית יכול להציל את הבן אדם מה... תגיד, מי יותר גדול? מי שקופץ לנהר גואש בשביל להציל את מי שעומד לפגוע שם ומסתכל בנפשו ומציל אותו, הוא מי ששולח לו מקל ושולה אותו משם. ברור שהראשון יותר גדול, נכון? עכשיו אני אומר, מי יותר גרוע? מי שיש לו מקל שם ולא מושיט אותו, או מי שלא קופץ לנהר סולר? ברור שמי שיש לו מקל ולא מושיט אותו, זה מעשה מינורי. אם את זה אתה לא עושה, אתה יותר גרוע מאשר מי שנמנע מלקפוץ לנהר סוער. נמנע לקפוץ לנהר סוער. בסדר, הוא לא גיבור הרואי, אבל אפשר להבין את זה, הוא לא רשע, הוא לא יכול, הוא לא מוכן לקחת סיכונים. לגיטימי או סביר. אוקיי?
אתה יוצא מנקודת הנחה שמי שמקפיד לא לעבור עליו, הוא דווקא עושה את זה ביראה. הוא עושה את זה מאהבת השם, אלוהים רוצה שאני לא אהיה במצב הזה, ואני הולך מתוך רצון טוב, לא מתוך יראה.
זאת הערה נכונה לגמרי, אבל אני חושב שמה שהרמב"ן מתכוון לומר, זה שהמהלך של מצוות לא תעשה הוא מהלך של יראה. נגיד, אם אני אוהב אותך, אז ברור שאני גם מקיים את מה שאתה רוצה, ואני גם אמנע מהעזרה שלך, ברור. אבל אם אני ירא ממך, אז... אני רק אמנע ממה שאתה מזהיר, אני לא אעשה את מה שאתה רוצה. אני לא אוהב אותך, מה אכפת לי מה שאתה תהיה מבסוט? אני רק אבהר, לא להיכשל במה שאתה אומר לי להיכשל. אז הרמב"ן לא אומר שמי שאוהב עושה רק מצוות עשה ולא נזהר מלהבין, ברור שלא. אבל המהלך של זיהוי מלהבין ביסודו, בשורשו, הוא מהלך של יראה. והמהלך של עשיית העשים הוא מהלך של אהבה. זה היתרון. אוקיי? ולכן זה יותר גדול בצד הקיום וזה יותר חמור בצד הביטול. אז עכשיו אנחנו מבינים למה מאנישים על לא תעשה ולא מאנישים על עשה. אגב, זאת אחת ההשלכות. שאלתי מה ההבדל בין עשה לבין לאו. אז אמרתי, אמרו לי תמיד תשובה, ההשלכות על לאו מאנישים ועל עשה לא מאנישים. אמרתי, זה השלכה, אני שואל, אבל למה? מה ההבדל בין עשה לבין לאו שבגללו על זה מאנישים ועל זה לא? עכשיו אנחנו מבינים מה. הנה, אני מראה לכם שההבדלים ההלכתיים באמת נגזרים מההבחנה, ההבחנה העקרונית, העיונית, שאותה עשיתי כאן. ברור שאם אתה עושה פעולה שלילית, מגיע לך עונש. אם אתה לא עושה פעולה חיובית, לא מגיע לך עונש. אני עוזב את הכרת כרגע, תכף נראה.
זה יבחנות עסקית, זה לטובתנו פשוט.
אה? העסקית,
חיילות
עסקית,
זה לטובתנו.
לטובתנו.
כי לעשות
מעבד,
אתה חזק
את זה. אז תראו, אני אנסח את זה יותר טוב, תסתכלו. עכשיו, בהתחלה היה נראה מובן מאליו מה שהרמב"ן אומר שלכם, עשה דוחה לא תעשה, כי עשה יותר חמור, יותר חמור מלא תעשה. זה ברור. שאלה איך הוא אומר, אבל שנענשים על לא תעשה, לא נענשים על... עכשיו אחרי שהסברתי את זה, בדיוק מתהפך. העונש על לא תעשה והאי הנשאר עשה זה מובן מאליו. זה ברור. אבל למה עשה דוחה לא תעשה? הרי בעצם, מה שהרמב"ן אומר, יש פה בעצם אנטי משוואה כזאת, נכון? הדבר הגבוה יותר, המשמעותי יותר, עשייתו יותר חיובית מאשר הימנעות מהדבר הקטן, נכון? אבל מעבר לדבר הקטן הוא יותר חמור מאשר אי עשייה של הדבר המשמעותי הגדול, אוקיי? אז אם ככה, עכשיו בואו נחשוב מצב שעשה דוחה לא תעשה. נגיד שאנחנו צריכים לאכול מצה, ויש לנו רק תבואה מן החדש. המצה כידוע אוכלים, המצווה לאכול את זה בערב פסח. והחדש ניתר
ביום
הבחורה, נכון? אז בעצם אני לא יכול עדיין לאכול מצה מן החדש. אין לי מצה אחרת. אין לי תבואה אחרת. יש לי רק תבואה מן החדש. עכשיו השאלה היא איך אני אקיים את מצוות המצה. אז הכלל הוא שעשה דוחה לא תעשה. הכלל הוא שאני יכול לקיים את המצווה בתבואה מן החדש, בקמח מן החדש. כי עשה, קיום המצווה של אכילת מצה, דוחה את העבירה של חדש. אוקיי? בואו נראה עכשיו איך זה עובד במתמטיקה של הרמב"ן. אני מתלווה בין שתי אפשרויות, יש לי שתי אפשרויות. או לאכול מצה מן החדש, או לא לאכול מצה. נכון? בואו נראה עכשיו מי שווה יותר. תראו שזה נשאר תיקו, לכאורה. כי לאכול מצה מן החדש, זה לעבור על הלאו, שזה דבר שלילי מאוד, אבל זה לקיים את מצוות העשה, שזה דבר חיובי מאוד. נכון? אז החיובי מאוד ושלילי מאוד, אז הם מקזזים אחד בשני, נגיד אפס לצורך הדיון. נכון? לא לעשות כלום, אז אני לא עברתי על העשה, אבל זאת...
אבל לא עברתי על לא תעשה.
כן, אבל גם לא עברתי על לא תעשה. אז יש לי פה ערך...
עברתי על עשה.
מה?
עברתי על עשה.
לא, יש לי פה ערך שלילי קטן וחיובי קטן. עברתי על העשה, אבל שלילי קטן לעבור על העשה. ולקיים את עליו זה חיובי קטן. אז פה יש לי שלילי גדול וחיובי גדול, פה יש לי שלילי קטן וחיובי קטן, זה מתכזז לאותו מקום. אז איך הרמב"ן מסיק? מזה שהעשה יותר חשוב, את הדין שעשה דוחה לא תעשה. בחשבון של מה עדיף לעשות, זה יותר שקול. נדמה לי שהתשובה היא, פה רימיתי קצת בחשבון שעשיתי. כי לקיים מצוות עשה זה חיובי גדול, נכון? לבטל מצוות עשה זה שלילי קטן. ומצוות לא תעשה לעבור עליה זה שלילי מאוד. להימנע ממנה, אפס. לא חיובי קטן.
אפס.
אפס. נכון? זה בדיוק מה שאמרנו, שלא עשית שום דבר חיובי, רק נמנעת, אבל אתה מצב האפס. אז לא להימנע ממצב שלילי זה אפס. לכן אין קיזוז.
גם
להימנע
ממצב שלילי זה?
לא. כי יש מצוות עשה חיוביות. זה מה שלא נאמנע. מצוות עשה יש מצוות עשה חיוביות. אין לבים קיומיים. יש מצוות עשה חיוביות. יש אסימטריה בין לבים לבין עשים. אוקיי? החשבון בעצם הולך ככה, אם אני אוכל את המצה, אז יש לי חיובי גדול ושלילי גדול, נכון? שלילי גדול כי עשיתי, עברתי עליו של חדש, ויש לי חיובי גדול כי עשיתי מצוות עשה של מצה. אם אני לא אוכל, אז יש לי שלילי קטן, שזה ביטול עשה של אכילת מצה, ויש לי אפס, כי לא עברתי על הרב של חדש. נשאר מינוס קטן. לכן, עשה לא קלות עשה. זה מה שהרמבן.
אז למה רימית?
מה? רימיתי כי אמרתי שלא לעבור עליו זה חיובי קטן. לא, זה לא חיובי קטן, זה אפס. זה לא סימטרי בגלל הזה בצד החיובי. אוקיי? לכן הרמבן כותב את זה.
לא, אבל אני לא מבין למה לא לעשות עשה ושני.
בסדר, חוזר לאותה שאלה שכולם שואלים פה, אני אגיע עוד רגע. עוד רגע אני אגיע. קודם כל, עובדתי זה ודאי כך. זאת אומרת, עשה חיובי, אם אתה לא מקיים אותו, עברת עבירה כלשהי. פחות חמורה מעבירת לב, אבל עבירה. אבל מי שקיים לב, אין לו שכר, הוא לא עושה מצווה. זה לא, זה הכל.
אתה אומרים שמי שבא
לידיו
עבירה ולא עבר, אז זה...
אומרים, אני לא יודע מה בדיוק הדבר הזה אומר, אבל... גם אפילו אם נגיד שזה נכון, ברור שזה לא במישור ההלכתי. במישור ההלכתי אין כלום, אתה פשוט נטרן.
פרס עוד במחר.
שכר בשמיים... שכר בשמיים... לא, אבל שכר אתה מקבל גם על דברים מוסריים שלא קשורים להלכה. אתה מקבל שכר על המוטיבציה. אבל אם כשאתה עושה את ההערכה ההלכתית של הצעד הזה, אז זה אפס. מבחינה הלכתית לא עשית פה עבירה ולא עשית מצווה, לא עשית כמו פשוט אפס. יכול להיות שקשה היה לך להישאר על מצב האפס, כי הגיע, אתה מקבל שכר על זה שאתה נשמרת ונשארת מצב האפס ולא התדרדרת. כי הקדוש ברוך הוא מעריך את זה, אבל מבחינת השיפוט ההלכתי של זה, הערך הוא אפס. אוקיי?
אפשר להגיד בנקודת מבט אחרת שבאמת, ההלכה היא תבטא עם הבחינה הזאת שיש לך עשה ולא תעשה, עשה גובר כי...
אבל זה תורתנו, עליו משיך להפר את הוריד לנו. אז למה זה תורתנו? אנחנו נהיה תרגיל לנו.
זה אהבה, זה הדבר יותר חזק. בגלל זה.
הוא יותר חזק, הוא יותר חזק בגלל מהימנעות מלאו. אבל הוא לא יותר חזק בערך מוחלט ממעבר עליו. מעבר עליו הוא שלילי מאוד. וקיום של מצוות עשה היא חיובית מאוד. אם עכשיו אני רוצה לסכם רגע את החלק הזה ולומר שבעצם כל ההשלכות שדיברתי עליהן קודם עכשיו אפשר להבין אותן לאור ההבחנה שעשיתי בין הלב לבין הזה. אז כבר פה ברמב"ן ראינו למה מענישים על לב ולא מענישים על עשה. זה יוצא באופן טבעי עם ההבחנה שעשיתי. ראינו גם למה עשה דוקה לא תעשה, גם את זה ראינו. עוד הבדל זה למה על עשה אני צריך להוציא רק את חומש ממוני כדי לקיים אותו, אבל עליו אני צריך להוציא את כל ממוני כדי לא להתקשר לו. בדרך כלל מסבירים את זה כי לעשות במעשה זה יותר חמור או במשהו, אבל זה לא נכון, יש לבים שהם בשבע אל תעשה, לא בכל מעשה, ההסברים הרגילים האלה לא עובדים. למה זה נכון? כי בשביל לא להיכנס למצב שלילי, אתה חייב להשקיע את כל מאותך. מאותך זה ממש כסף, זה לעשות חזר.
משהו כסף.
אבל אתה צריך להשקיע את כל מה שיש לך בשביל לא להיכנס למצב שלילי. נכון? כי מצב שלילי זה מצב שבשום אופן אסור חליות. בשביל להגיע למצב החיובי של להיות צדיק, לא חייב להוציא את כל ממונך, תצוי, וזה נחמד, הכל יפה. לא חייב להוציא את כל ממונך כדי להיות צדיק, אבל הדרישה לא להיות רשע היא דרישה אלמנטרית. על זה אין פשרות, הוא מפוציא את כל ממונך. זה ברור שזה יוצא אופן טבעי מההבחנה הזאת בין לב לבין עשה. כל השאלה, אותו דבר. למה חז"ל עוקרים, חכמים עוקרים דבר מן התורה, רק בשבע אל תעשה ולא מקום עשה, נגיד, טוב, זה לא אז אלה ההשלכות. עכשיו אני רוצה להגיע לצעד השאלה חתרתי בעצם כל הזמן. וזה השאלה, זה השאלה של ההפשטה. פה נמצאים בנושא שלנו בהפשטה. עד עכשיו רק נתתי את ההקדמות כדי להראות איך רואים בו תהליך של הפשטה. מה שאני רוצה לטעון, זה שמה שעומד מאחורי ההבחנה הזאת, זה בעצם הרחבה של ההבחנה בין קום עשה ושבע אל תעשה. אני טוען שהתפיסה הביצועית היא לא שטות. היא לא נכונה, מה שהראיתי קודם, אבל היא לא שטות. היא יושבת על אינטואיציה נכונה. באופן עקרוני, מצוות עשה תמיד מקיימים בקום עשה. ומצוות לא תעשה תמיד מקיימים בשבע אל תעשה ולהפך לגבי השטות. נכון שהמונחים שבע אל תעשה וקום עשה צריכים לעבור הפשטה. זו הנקודה שאני רציתי לעבור. מה זאת אומרת? מה? אני אשאל לכם שאלה. למה יותר חמור, תמיד אומרים שיותר חמור לעשות עבירה בקום עשה מאשר בשבע אל תעשה. למה זה יותר חמור? מה?
אתה עושה
בידיים. אני עושה, לא בידיים. אני עושה על הכיסא, ועם זה אני עושה את העבירה.
אני יצרתי בכוח את המצב, את המצב השלילי של העולם.
אז מה? וכאן, נשארתי במצב שלילי. זה מאוד שהוא שלילי, יכולתי לעשות את זה. למה לא? למה זה לא יותר חמור? הייתי במצב שלילי, והייתי במצב שלילי ככה, מה זה משנה? מה שעומד מאחורי זה, אני חושב, זה השאלה אם אתה פועל באופן אקטיבי נגד רצון השם, או שבאופן פסיבי, אתה רק לא עושה את רצון השם. אם אתה עושה את מה שהשם לא רוצה, או שאתה לא עושה את מה שהוא כן רוצה. אבל אם זה יסוד האינטואיציה, אז ההגדרה הנכונה היא בכלל לא ההגדרה הביטוי של קום עשה מול שבע אל תעשה. אלא ההגדרה היא בין ביטול עשה, בדיוק, בין ביטול עשה לבין מעבר עליו. לא יפה. לכן אני טוען שכאשר, נגיד שיש לי מצוות עשה להקים מעקה, עשית מעקה לגגיך, כן? שאני לא, לא מצוות עשה, זה מצוות עשה פשוטה, הפוך. לא תמוד אדם רעך, או תשבות. מצוות עשה של לשבות, כן? הטענה שלי, כאשר אני עושה מלאכה, בסדר? למה זה פחות חמור מה שאני היה פה לאו על עשיית מלאכה? כי כשאני עושה מלאכה, לא עשיתי משהו שלילי, נכון? רק לא הייתי במצב החיובי, השביטה היא המצב החיובי, נכון? אז בעצם לא עשיתי משהו בקום עשה. בסוף משהו בקום עשה זה לפעול חזיתית נגד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה האקטיביות של הקום עשה. אבל עכשיו אני לא מתרגם את זה לשפה הביצועית של האם אני עושה פעולה או לא. אלא לשאלה מה אופייה של ההתנגשות של מה שאני עושה או לא עושה עם רצון השם. אם ההתנגשות היא חזיתית, אז זה נקרא עבירה בקום עשה. אם ההתנגשות היא פסיבית, זה נקרא עבירה בשבע אל תעשה. ולכן בעצם, מה שאני טוען, זה שעדיין נכון לזהות את מצוות העשה עם קום עשה, ואת מצוות הלא תעשה עם שבע אל תעשה. רק המושגים קום עשה ושבע אל תעשה עוברים הפשטה. זה לא עשיית פעולה, ואם היא עשיית פעולה, אלא זה התנגשות אקטיבית עם רצון השם, או התנגשות פסיבית עם רצון השם. פשוט לא לעשות את מה שהוא אמר לעשות. אוקיי?
אבל למה משתמש בלשון של קום עשה?
כי זה בעצם מה
שאומר. בלשון לעצור.
אז אני אומר, קום עשה הוא אינדיקציה. העשייה של הזמן היא עשייה, למה זה משנה? מה שעומד מאחורי זה, זה שעשייה זה איזשהו מרד אקטיבי נגד הקדוש ברוך הוא, וכאן אני פסיבי, נכון? זה הרי החומרה של עשייה מול מחדל. ככה תשאל כל אחד שתופס תפיסה ביצועית, את ההבדל בין לב וזה. תשאל אותו, למה לב יותר חמור? כי בלב אתה עושה פעולה אקטיבית נגד אותו השם, נכון? ובעשה אתה רק יושב ואתה לא עושה את מה שהוא אמר לך. אבל זה לא נכון, לפעמים בישיבה אתה עושה משהו אקטיבי נגד רצון השם. למשל, כשאתה לא מציל מישהו שטובע בנהר. אתה לא מציל, אתה עושה פעולה פסיבית. אבל זה מצב שלילי, להיות במצב פסיבי. כי מה שנדרש ממך זה לא להיות במצב הפסיבי, זה לא מצוות עשה להציל. זה לב על אי הצלה. ולכן אני טוען שאם מסתכלים בשורש של ההבדל בין קום עשה ושבע אל תעשה, מגיעים להגדרה שלי. ההגדרה הזאת היא לא הגדרה אלטרנטיבית להגדרה הביצועית, היא הפשטה שלה. במקום לדבר על הבדל בין קום עשה ושבע אל תעשה, אני מדבר על הבדל בין התנגשות אקטיבית והתנגשות פסיבית, כי הרי זה מה שעומד מאחורי ההבדל בין עשה ולא תעשה. אבל עכשיו, כשכבר עשיתי את ההפשטה הזאת, אני כבר נפטר לגמרי מההבדל הביצועי, האם אני עושה פעולה או רק חודל. זה לא חשוב. השאלה אם אני מתנגש אקטיבית או מתנגש פסיבית. זה מה שקובע. ואז אני זונח לגמרי את ההגדרה הביצועית, להבדל בין לב לבין עשה. אוקיי? זה בעצם הצעד של ההפשטה של הבנים דבר. עכשיו אני אראה לכם השלכות של העניין הזה. לראות שזאת הפשטה.
אני מסתדר עם מישהו לקבוע את התפילה עם הבן אדם בשוק.
אני אגיע לזה, זה אחת הדוגמאות. אני אגיע לזה עוד רגע. אז ראינו כל מיני השלכות להבדל בין לב לבין השך, חכמים מוכרים דבר מן התורה בשביל האטס, להוצאת כספים, עונש יש על לב אבל לא על השך, כל מיני השלכות. אחד הדברים זה חכמים שיכולים לעקור דבר מן התורה בשביל האטס. בעצם יכולים לבטל מצוות השך, אבל לא לדרוש מי לעבור על לב, זה הם לא יכולים. השאלה היא כמובן מה קורה עם לב שהמעבר עליו נעשה באופן פסיבי. או על עשה שהמעבר עליו, הביטוי שלו הוא באופן אקטיבי. האם על זה חכמים יכולים לצוות או לא יכולים לצוות? זאת תהיה ההשלכה של מה שאני אומר עכשיו. אז תראו, הגמרא מסכת ראש השנה שואלת, בדף ט"ז, אני שואלת למה תוקעים בשופר במיושב ובמאומן? זה היה תוקעים 30 ועוד 30 ועוד 30. למה פעמיים? אני גם מדבר פעמיים, אנחנו עושים שלוש ושליש. אז הגמרא אומרת, זה כדי להרבב את השטן. תקנת הרבנה, מעיקר הדינה תלתקוע 30 תקיעות, אנחנו עושים עוד 30 תקיעות להרבב את השטן. הראשונים שם מתקשים, גם הרשב"א וגם תוספות, שבל תוסיף. התורה דורשת ממני 30 תקיעות, ואם חכמים ואומרים לא, תתקע עוד 30. בל תוסיף, אסור להוסיף על מה שהתורה אמרה, אסור לגרור. איך חכמים יכולים לצוות עליי לעשות עוד? אז אומר התוספות, מה כעבר משום בל תוסיף? זאת אומרת, התוספות, יש לומר, זה אין שייך בל תוסיף בעשיית מצווה אחת בית פעמים. כגון כהן, הוא מברך וחוזר ומברך את אותו ציבור עצמו. כהן שנושא את כפיו, אותו ציבור עצמו, פעמיים. אין בל תוסיף בלעשות מצווה פעמיים, זה מחלוקת ראשונים, אבל זו שיטת התוספות. איפה, עד מה יהיה בל תוסיף? תגיד להוסיף עוד כתיב בציצית. במקום ארבעה, עושים שם חמישה. או עוד פרשה במזוזה, משהו כזה.
שלוש
פעמים, בקט כן, לא משנה כמה פעמים. אין בל תוסיף בהוספת עוד קיומים. עוד פרטים במצווה, זה בל תוסיף. זאת אומרת, לעשות את המצווה לא כמו שהתורה אמרה, זה בל תוסיף או בל תקרא. לעשות את מה שהתורה אמרה בדיוק, אך לעשות את זה יותר מפעם אחת, זה לא בל תוסיף. כך טוען התוספות. זה בדיקוח. הרשב"א מביא את דברי התוספות וחולק עליהם. טוען, והם תרחו להעמיד שיטה זו ולא עלתה יפה בידם, ומסתבר זה לא קשה כלל. זה לא אמרו אתם דאיקה משום בל תוסיף, אלא במשהו מוסיף מדעת עצמו, כגון כהן שעושים ברכה משלו, משהו כזה. אבל במה שעמדו חכמים ותקנו לצורך, אין כאן בל תוסיף, זה כבר אמרה התורה, על פי התורה, אשר יורוך. חכמים מופקעים מאיסור בל תוסיף. חכמים מוסיפים, הם עושים תקנה, ואומרים לי תוסיף עוד משהו, בהגדרה הם לא עוברים על בל תוסיף. לא צריך הסברים, כי לעשות מצווה פעמיים זה לא בל תוסיף. לפי תוספות צריך הסברים. למה? כי תוספות באופן עקרוני תופס שבל תוסיף חל גם על תקנות חכמים. אגב, זה גם הרמב"ם איתו. אבל הרשב"א טוען של תקנות חכמים בהגדרה הופקעו מאיסור בל תוסיף. כי הם יכולים לתקן תקנות, זה מה שכתוב לא תסור מכל
כך. חנוכה ופורים, כל ה...
מה?
חנוכה ופורים, הברכות.
חנוכה ופורים ופורים. אז כך אומר הרשב"א. אז על זה... ותדע לך, אומר הרשב"א ראיה, דעה שמינית של סוכה בזמן הזה, מצווה של דבריהם, ספק שלא יהיו, וישנים ואוכלים בה למצווה. ואפל גם זה בקיעין הנשתה בקיבוע דייך, אנחנו לא בספק אמיתי, אנחנו יודעים את התאריך היום. אבל חכמים תקנו, לא יודע, יבני המקדש, לא משנה, לא מסיבות, תקנו שבכל זאת נעשה יומיים חג כאילו שאנחנו בספק. אנחנו ישנים בסוכה, אבל ביום השמיני, לא רק ביום השביעי, נכון? בחוץ לארץ, שעושים יומיים בספק. זה דין דרבנן. זה הייתה לא צריך. זה הייתה יום השביעי נגמר, שביעי נגמר השמיני עצרת. אוקיי? אז למה, איך יכול להיות שחכמים יתקנו לישון עוד פעם בסוכה? זה מה תוסיף? רואים שהם חכמים, כך אומר הרשב"א. חכמים רואים את זה. שואל על זה עטורי אבן, הרי אתה יודע, הפלפול נהדר. הוא אומר, למה חכמים, כמו שהם יכולים לעקור את המצווה, הם יכולים גם לעקור את הלב של בל תגרא. יכולים לעקור את הלב של בל תגרא. זה גם לב בתורה, הלב שעוצר לגרוע, נכון? יכולים לעקור את הלב של בל תגרא, של בל תוסיף, וממילא לא יהיה עליהם איסור, אוקיי? אז הוא אומר, זה עניין אחר, או כן, הוא מדבר פה זה לעקור את בל תוסיף. הוא מדבר על הראייה השנייה של הרשב"א, לא קראתי, הראייה השנייה של הרשב"א זה תקיעת שופר בראש שנה שחל בשבת. ושם חכמים ביטלו מצווה מן התורה, לא הוסיפו. ביטלו מדרבנן את תקיעת שופר בראש שנה שחל בשבת. אבל זה, זה היה של הרשב"א שחכמים מופקעים מבעל תגרה ובעל תציב. אז זה שואל הטור אבן, למה? יכול להיות שהם גרעו את מצוות בעל תגרה. עכשיו את זה הם עושים בשבע אל תעשה. נכון? אין בעיה. אז כיוון שכך, מה הבעיה? אחרי שהם גרעו את מצוות בעל תגרה, אז אין בעיה, הם יכולים להגיד אל תתקע בשבת, שחל בשבת. נכון? הרי לא לתקוע זה, זה בשבע אל תעשה. אני אומר לך, בשבע אל תעשה, אל תתקע בשבת. מה התשובה? אתם לא יכולים לעקור לב. גם אם זה בשבע אל תעשה, הם לא יכולים לעקור לב. אנחנו אומרים שחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה בשבע אל תעשה ולא בקום עשה, אין הכוונה במחדל ולא בעשייה. הכוונה בעשה ולא במחדל, בעשה ולא בלב.
זה בל תוסיף לגמרי.
נכון, גם את זה לא יכולים לעקור.
מוכרים.
לא מוכרים, אבל אתה אומר, זה לא חל עליהם. מוכרים עכשיו, זה לא חל עליהם.
בל תקרא
כן. הראייה שלו היא לא ראייה, בל תקרא גם לא חל. הוא אומר, הראייה שהרשב"א מביא היא לא ראייה. אבל זה כן ראייה. יש לי חכמים, אם בל תקרא היה חל עליהם, זה מה שהרשב"א אומר שלא חל עליהם. כי אם הוא היה חל עליהם, אז שואלים אותו אבן, מה הבעיה? יכולו לקבוע את הבל תקרא ושבע אל תעשה. אתה מבטל עליו, זה בהגדרה אתה עושה. אתה מבטל עליו. לבטל לב, לקור לב מהתורה, זה בהגדרה קום עשה. גם אם אתה עושה את זה במחדל, אתה לא תוקע בשופר שלך, תורה שלך, שלך בשבת. אתה לא תוקע, באופן פסיבי. לכאורה את זה חכמים יכולים לעשות. אם האי עשייה זה מעבר עליו, חכמים לא יכולים לעשות את זה. וזה בדיוק ההשלכה של מה שאמרתי קודם. כיוון שחכמים שאומרים לך שהם לא יכולים לעקור דבר מן התורה, בשבע אל תעשה, הכוונה לא בשבע אל תעשה, וחכמים לא יכולים לעקור לה, אלא יכולים רק לעקור עשה. זה הכוונה. ולא משנה אם הלב מתקיים בפעולה או במחדל, ואותו דבר עם העשה. מה שחשוב זה השאלה אם הם מרשים לך להיכנס למצב שלילי, או שהם אוסרים עליך להיכנס למצב חיובי. לאסור עליך להיכנס למצב חיובי הם יכולים. לחייב אותך להיכנס למצב שלילי הם לא יכולים.
אז מה
זה לא תגיד לה? מה? זה לא כלומר שבל תעשה וקום עשה. אגב, אני צריך לבדוק את במחקר של אהרון שמש, יכול להיות שהניסוח שבל תעשה וקום עשה עוד הוא שעריף מהתקופה הביטויית. שאז עוד זיהו את המצב הזה ולא נעשה עם המימד הביטויית, וכבר המינוח נשאר גם בתקופות המאוחרות יותר שעברו, אבל זה אני לא יודע, אתה לבדוק את זה. האם זה באמת מסוגיות האלה. זאת הטענה, כן? יש לזה עוד ראייה, יש לגבי כבוד הבריאות, אמרתי זה עוד השלכה. כבוד הבריאות דוחה לא תעשה שבתורה, אומר את הגמרא, רק בשבע אל תעשה, לא בכל נעשה, רק באופן פסיב. הוא דוחה איסורי תורה, אבל רק אם אתה עושה את האיסור באופן פסיב, לא באופן אקטיב. עכשיו, מה? הרחון אנבסר בנדפות על דברי סופרים שואל, למה באמת החכמים יכולים לעקור דבר מן התורה בשבע אל תעשה? מה הרעיון אחרי? לא בקום עשה. בעצם מה ששאלתי קודם, למה פחות חמור לעבור בשבע אל תעשה אשר לעבור בקום עשה? זאת אותה שאלה. יש שתי אפשרויות להבין את זה. אפשרות אחת זה להגיד, עבירה בקום עשה ועבירה בשבע אל תעשה זה אותה רמת הדבר. בסדר? אין הבדל. מה? חכמים, מה שהם יכולים להגיד זה שברגע שיש איזשהו ערך שחכמים מעמידים כנגד הכיווי של התורה, נכון? חכמים יכולים להגיד הערך שלנו שקול לערך של התורה. זה מה שחכמים יכולים להגיד. עכשיו בוא נראה מה יוצא. אם הערך של התורה מחייב אותי לעשות משהו, בסדר? וחכמים אומרים לי, אבל יש ערך מנוגד שאומר לך לא לעשות משהו. ברגע שזה שקול, מה אתה אמור לעשות? זה לא תעשה, נכון? אתה לא אמור לא לעשות כלום. מה פירוש לא לעשות כלום? לא לקיים את מה שהתורה אמרה, כי התורה אמרה לך לעשות, נכון? אבל אם מה שהתורה אומרת לך זה דרישה לא לעשות, וזה לאו, וחכמים מעמידים כנגד זה ערך של עשה שיהיה שקול, אז מה אתה אמור לעשות? אמור שוב פעם לא לעשות. אבל לא לעשות פירושו במקרה הזה לציית לתורה. ולכן לאו לא נדחה. מבינים? בדיוק, בדיוק. חכמים יכולים להשוות את הערך שלהם מול הערך של התורה. מותר להם ליצור תיקו. למה יש הבדל בין לא תעשה לבין עשה? לא בגלל שזה יותר קל מזה. אלא כפרקטית מה שקורה במצב של טייקו, ההוראה היא לא לעשות. לאיזה פס זה לא יצא, אני אעשה טייקו עושה. במקום שההתנגשות היא מול לב, אז לא לעשות פירושו, לא להיכשל בלב, לא עושה, נכון? לעומת זאת, אם ההתנגשות היא מול עשה, אז לא לעשות, זה לא לקיים את העשה, זה לא לעשות מה שהתורה אומרת. לכן, כבוד הבריות דוחה, הערך שמדובר עליו זה כבוד הבריות, כן? זה אומר שהוא שקול למצווה של התורה, הערך הזה. ולכן אם יש התנגשות בין כבוד הבריות לבין ערך של התורה, אתה אמור לא לעשות כלום. מה הפירוש לא לעשות כלום? אם מדובר בלב, אז אתה אמור לא לעשות כלום כדי לא לעבור על הלב, אפילו זה פוגע בכבוד הבריות, נכון? אבל אם זה כרוך בעשה, וההתנגשות היא כזאת, הוא אומר לך לא לעשות, מה זה אומר? שמור על כבוד הבריות ותבטל את הלב. זה רק שווה אל תעשה, נכון? אז לא תהיה ששווה אל תעשה זאת עבירה קלה יותר. זאת אותו עבירה באותה רמה, כמו קום עשה. ההבדל בין שווה אל תעשה לבין קום עשה יוצא בגלל שהתוצאה הטכנית זה כזאת. לא תהיה שהעבירה הזאת יותר קלה מהעבירה היא. טוב, אני צריך להראות פה את זה על השלכה, אז אני אמשיך עוד קצת בפעם הבאה, אבל אני אבוא לעשות.